הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
ברוכים הבאים לנקודה IL, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור. האינטרנט היא תשתית כל כך מרכזית שקשה לדמיין את החיים שלנו בלעדיה, אבל היו ימים כאלו, היו ימים שבהם האינטרנט לא הייתה. למעשה, בין הימים שבהם האינטרנט לא הייתה לבין הימים שבהם יש אינטרנט בכל פינה, הייתה תקופה נוספת, תקופת ביניים. בתקופה הזו האינטרנט כבר הייתה קיימת, אבל בארצות הברית, וכעת החל מרוץ לחבר גם את ישראל לרשת העולמית. בימים האלו כמעט אף אחד לא הבין למה הוא צריך להשקיע כסף כדי שכמה אקדמאים מכמה אוניברסיטאות בישראל יוכלו לשלוח מייל לעמיתים שלהם בארצות הברית. שישלחו מכתב, כמו אנשים נורמליים. בפרק הזה אנחנו מבקשים לספר את סיפורה של התקופה הזו, של תקופת הביניים. תקופה שבה קומץ של אנשים החליטו שחשוב לחבר את ישראל לרשת החדשה, וקומץ אחר הבין את הפוטנציאל העסקי והמסחרי שתמון בה. צריך להבין, מדובר באנשים שהיו חלוצים, חלוצים ממש, חלוצים בתקופה שבה העידן הדיגיטלי היה חול ועוד חול, והם, באמצעות חזון ויוזמה, החלו להפריח את השממה. אני שמח לארח היום שניים האנשים האלו, הנק נוסבאכר, יועץ תשתיות והבטחת מידע במחבה, מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי, ורות אלון, מי ששימשה כמנכ"לית נט ויז'ן, אחת מספקיות האינטרנט הראשונות בישראל. הנק ורות, שלום.
שלום וברכה.
הנק, אני רוצה להתחיל איתך. מאיפה מתחיל בעיניך הסיפור של האינטרנט בישראל, ואיך אתה מתחבר אליו? איפה אתה נמצא באותה התקופה?
האינטרנט בישראל התחיל באקדמיה בשנות ה-84. הם חיפשו בעצם תקשורת בין אנשי סגל בישראל וגם כן כלפי חול. אפילו לא ידעו מה זה אינטרנט. הם הביאו אותי להיות יועץ ולעזור להם להקמת האינטרנט, ובעצם בהתחלה זה אפילו לא היה אינטרנט, זה היה ביטנט ארן, איזשהו רשת שהוא פריקרסור לאינטרנט, ובאיזשהו שלב בשנות סוף שנות 89-90, בעצם התחברנו לרשת האינטרנט העולמית.
אז בעצם מקימים את מחבה כדי לעזור בתקשורת בין האוניברסיטאות בכלל.
כן, נכון. כל הסיבה להקמת מחבה היה תקשורת יותר טובה בין אנשי סגל בכל מדינת ישראל.
אוקיי, אז שומעים האקדמאים, חלקם גם היו בחול והם חוזרים לארץ, והם באים לפה ואומרים לכם, תשמעו, יש משהו שם, זה משהו משהו. מה עובר עליכם באותה תקופה? מה אתם עושים בעצם?
הכי קשה והכי חשוב כאן היה קווים. ואז בשנות ה-80 היה מונופול של בזק, ובזק בעצם שלט בכל התקשורת הפנים-ארצית וגם כן הבינלאומית. לכן חיפשנו לסקור קווים, ובעצם העלויות היו אסטרונומיות, אבל האוניברסיטאות והאקדמיה רצו להתקדם עם הנושא הזה, ולכן הם השקיעו הרבה כסף. לדוגמה, קו של 64 קילוביט לשנייה לארצות הברית מישראל, חצי קו, 21,000 דולר לחודש.
רגע, מה זאת אומרת חצי קו?
כשקונים קו אז בזמנו, היית צריך בעצם למצוא שני צדדים. אחד הוא בתל אביב והשני באיזשהו מקום, ניו יורק, שיקגו, איפה שאתה רוצה לנחות, אבל שם היו חברות אחרות, כגון MCI או Sprint, והיית צריך לבנות שני קצוות, ושם העלות היה, בוא נגיד, 10,000 דולר לחודש, כאן היה 21,000 דולר לחודש, ולא היה אפשרות למצוא מישהו אחר חוץ מבזק.
אתה רוצה להגיד לי שבשביל קו של 64 קילוביט,
נכון,
אני הייתי צריך לשלם גם פה לחברת תקשורת וגם שם לחברת תקשורת.
אמת.
וזה עלה לי יותר מ-30,000 דולר בשביל המהירות הזאת.
לחודש.
לחודש,
לחודש
אחד.
לחודש. חצי מיליון דולר לשנה, אבל האקדמיה אמרו, אנחנו חייבים לקדם את הנושא של האינטרנט. הם לא הסתכלו על זה מבחינה מסחרית, מבחינת משפטית. הם רצו את זה לנושא אקדמיה בלבד.
מה אפשר לעשות עם האינטרנט באותה התקופה?
אימייל, העברת קפצים, הדרישה באה מאנשי אקדמיה, מאנשי סגל. הם הגיעו מ-MIT, מסטנפורד, מייל, מהרווארד, ואמרו, וואלה, זה להיט שם, כולם מעבירים דאטה, זה בעצם הלהיט, אז בואו נהיה חלק מזה.
אני מזכיר, זו תקופה שעוד אין אפילו WWW.
אין, בכלל, בכלל.
על מה אנחנו מדברים? על FTP, גופר ו...
בעיקר אימייל ו-FTP.
אוקיי, אימייל ו-FTP...
והקו הראשון לאינטרנט הוא בעצם 26 ביוני 1990.
ואז בעצם מחברים את שני הקצוות,
נכון, ויש אינטרנט.
עד אותו רגע, רק שנבין, אין דרך להתחבר לאינטרנט בישראל.
נכון.
אוקיי, בסדר. אז מחברים את האינטרנט, ובעצם למי יש גישה באותה התקופה?
רק אנשי סגר. בתוך השמונה אוניברסיטאות בישראל, כגון מכון ויצמן, טכניון, בר אילן, אוניברסיטה העברית, כל השמונה מוסדות להשכלה גבוהה, אלו הם היו האנשים והגופים שהיו נגישות לאינטרנט. לא היה עדיין בקשה מהתעשייה בישראל.
מה הם מקבלים בעצם? חשבון מייל, לא?
כל מוסד פותח לאותו בן אדם, חשבון מייל, יוזר, ואז הוא יכול להשתמש באינטרנט מה שבא לו.
אוקיי. נשמע די קטן ומסכן בסך הכל.
נכון, נכון.
זאת ההתחלה. עכשיו, הנק מספר את הסיפור מהצד האקדמי, אבל רות, את מגיעה אל הרשת מהצד המסחרי. בואי תסבירי איך מגיעה נטוויז'ן לעולם, כי זה סיפור די פטלטל. איך זה קורה?
האמת שזה קורה יותר מאוחר ממה שהנק מתאר פה. נדמה לי, הנק בוודאי זוכר יותר טוב ממני, היו כמה חברות שניסו להתחבר, או ביקשו, התחילו להתחבר לאינטרנט, חברות מסחריות, משום שרצו להתחבר, ומחבא זו הייתה הדרך היחידה לחבר. ולמעשה, בשלב מסוים, יותר מאוחר, התחיל להיות רק הלחץ של לקבל רישיון מסחרי, לספק שירותי אינטרנט. הסיפור הספציפי שלנו התחיל בעצם גם כך, מחברת האמנט מנג' שבזמנו צבי אלון הקים, ואני התכוונו לחזור, תכננו לחזור לישראל, ולכן הוא הקים סניף של נטמנג' בחיפה במטר.
רגע, מי נטמנג'? מה היא עושה?
נטמנג' היא החברה שלמעשה פיתחה את הפרוטוקול של ה-TCP-IP לווינדוס.
לא היה TCP-IP לווינדוס?
לא לווינדוס, נכון, נכון. Okay. והם פיתחו את הסטאק שאפשר את העברת ה-TCP-IP על ווינדוס, וזה בעצם הייתה הפריצה הגדולה שלהם.
והם יושבים בארצות הברית?
קליפורניה, סיליקון ולי, כן. והחלטנו לפתוח סניף בישראל, או הוא החליט לפתוח סניף בישראל, כדי להמשיך את הפעילות מפה.
נהדר.
ופותחים את נטמנג' בישראל, בחיפה, ואז מגלים שאין שום דרך רצינית לדבר בין הצוות בחיפה והצוות בסיליקון ולי.
זאת אומרת, הבעיה שלכם בהתחלה היא בעיה טכנית.
אישית, כן.
איך אנחנו מחברים שני סניפים של חברה מסחרית שרוצים לדבר האחד עם השני?
האמת שהאיך היה ידוע, אבל איך לעשות את זה בפועל, זאת הייתה הבעיה.
אוקיי.
ולכן בעצם, אני חושבת בהתחלה עוד אולי אפילו היו מחוברים דרך מחבא, אבל אז התחילה למעשה האפשרות לקבל רישיון לתת אינטרנט מסחרי. משרד התקשורת אישר את זה, ונטמנג' רצה לקבל רישיון מסחרי, והרישיון התקבל לחברת בת שלמעשה נטמנג' הקימה, שנקראה נטוויז'ן.
אופה.
שהייתה חברה ישראלית לחלוטין, בלי קשר לחול בעצם, אולם לא עבדנו גם בחול, ישראלית, על תורת הישראלים, ושניים וחצי אנשים בערך שידעו אז לכנפי גראוטרים, ככה היינו אומרים את זה, והקמנו את נטוויז'ן בישראל, היינו בהתחלה, אני חושבת, 3-4 אנשים, וזאת הייתה המטרה, לחבר את נטמנג' לארצות הברית, אבל באותה הזדמנות חגיגית, אם יש כבר את היכולת, אז בואו ננסה לתת גם שירותי אינטרנט בישראל.
זאת אומרת, אתם באים לעולם כדי לפתור בעיה אישית שלכם, ואומרים, רגע, אם לנו יש את הבעיה הזו, אולי יש עוד חברות שיש את הבעיה הזו, בואו כבר נבקש אישור ממשרד התקשורת, להיות ספק לעוד חברות.
נכון, רק שהפוקוס שלנו דווקא בהתחלה לא היה כל כך לפתור את הבעיה של החברות,
אלא של
יותר
אנשים.
של אנשים. מי שכן הסתכל על חברות, במקביל הייתה חברת אלרון, שהקימו את אלרונט, והם באמת התמקדו בלתת שירותים לחברות, כולל שירותי אבטחת מידע כבר אז עם צ'ק פוינט, בעוד שאנחנו הסתכלנו על לתת שירותים ללקוח הפרטי בבית.
תכף נדבר עליו.
בשנת 94, אלרון ונטמנג' ודארקום היו השלושה ראשונים שקיבלו רישיון ממשרד התקשורת. זה היה ספציפית במאי 94, שהם קיבלו את הרישיונות הראשונות של מדינת ישראליות ISP.
זאת אומרת, 4 שנים אחרי שאנחנו חוגגים יום הולדת לקו הראשון שדיברת עליו,
נכון.
משרד התקשורת מעניק את הרישיון לספקיות האינטרנט הראשונות.
אמת.
אוקיי, אבל לפני שהחברות האלה מגיעות, בתקופה הראשונה, זה אתם, מחבא, שמספקים לגופים המסחריים הראשונים את החיבור לרשת, אתה, יש לך קישור שבו יש את רשימת הגופים הראשונים בישראל שהתחברו לאינטרנט. אנחנו נוסיף את הקישור הזה בהערות לפרק. אם אתם תרצו לראות, תיכנסו, זה חתיכת היסטוריה מהממת. בואו רגע נסתכל על העשרה הראשונים שמתחברים לאינטרנט. מי הם עשרת הגופים הראשונים בישראל שמתחברים לאינטרנט?
אני לא מבין למה שמעתי את הדבר הזה.
ידעת שיום אחד אני אשאל אותך את השאלה הזאת?
לא ידעתי.
אני אומר לך שידעת. אוקיי.
הגוף הראשון שהתחבר זה היה קו מנחה בשנת 92, ואחרי זה השני היה חברת חשמל, אחרי זה עוד כמה, ואז חברת BRM, שהוא בעצם החברת M של צ'קפוינט, הוקם על ידי ניר ואלי ברקת, עבור חברת אנטיביור שהם הקימו בגבעת רם באוניברסיטה העברית, ולכן הם ידעו על נושא של אינטרנט, לכן הם ביקשו, הם היו החמישי שביקשו, יש חברת רד, מ-Zisapple ובינת, ופיברוניקס ולנופטיקס. אלו הם היו הראשונים, אבל היו הרבה אחרים. אפשר לראות בלינק שאתה מצרף כאן בעצם את כל ההיסטוריה של החיבורים הראשוניים.
איך זה בעצם עובד? הם מרימים טלפון למחבה, אומרים שלום, אנחנו BRM, אנחנו שמענו שיש לכם קו שאתם משלמים עליו הון תועפות, אפשר גם?
מי שהוביל את זה, זה בעצם לא היה מחבה, זה היה משרדי ממשלה. משרד התמ"ת, משרד התקשורת ומשרד המדע בעצם אמרו, בוא, יש איזשהו אינטרנט, תפנו אלינו בקשה להצטרף, אנחנו נבחון את הסיבות למה אתם רוצים להתחבר, ואז אנחנו נאשר, ואז עם האישור הזה אתם יכולים להתחבר למחבה.
אהה, זאת אומרת, מחבה היא בסוף רק הגוף המחבר, אבל הגוף המחליט זה משרדי
נכון,
הממשלה.
נכון, אנחנו לא רצינו לקחת את האחריות, להחליט מי מתחבר, למה וכמה, הכל זה היה דרך משרדי ממשלה.
אז נניח BRM שאחר כך תהפוך, שמשם יצא צ'ק פוינט וחברת חשמל, על איזה מהירויות הם מתחברים לאינטרנט?
זה היה אז או 9.6 קילוביט לשנייה, או 19.2 קילוביט לשנייה.
9.6 קילוביט. זה רוחב הפס של חברת חשמל. על זה אנחנו מדברים?
נכון, נכון. הראשון שהתקבר עם קו 64 קילוביט היה רק בשנת סוף שנות 94, עם 64 קילוביט לשנייה, וזה היה נחשב וואלה מהר.
זה ממש מהר, זה כמעט כל הקו שלכם.
לא, אז כבר שדרגנו את הקו.
אז גם אתם מתחילים, אתם גם מתחילים להגדיל. אוקיי, בסדר. אז יש לנו איזו תמונה של מי הראשונים שקפצו. האמת היא, זה חיבור מאוד מעניין של חברה שמתעסקת בפיננסי וחברת חשמל, שזה Public Utility וחברות הייטק. יש שם איזה מין מיקס כזה.
אין לי מושג למה הם פנו. אולי רות, יש לך יותר ידע למה החברות האלה פנו. אני בא מעולם אקדמי. אין לי מושג למה הם היו צריכים את האינטרנט.
האמת שאנחנו לא שאלנו.
אנחנו פשוט חיברנו. וזה מחזיר אותי באמת אלייך, כי את אמרת שאתם חיברתם אנשים פרטיים. הפנים שלכם היו ללקוח הסופי. הנק אמר ב-22 במאי, 94, באמת, שלושה גופים מקבלים רישיון. אתם אחד מהם. מי הם הלקוחות הראשונים שלכם? בואי תנסי לתת בהם סימנים. מה הם המאפיינים של האנשים באמת הראשונים, אנשים פרטיים, שמרימים טלפון נט ושאומרים, אנחנו רוצים להתחבר לאינטרנט. מי הם?
האנשים הראשונים כנראה היו כאלה שבכל זאת נחשפו איכשהו לאינטרנט בסביבה אחרת, או באקדמיה, ואז רצו להביא את זה הביתה גם, לא רק במשרד שלהם בטכניון, או עורכי דין, שהבינו את היכולת העצומה לגישה לאינפורמציה שיש להם הזדמנות, רופאים ועיתונאים.
עיתונאים דווקא.
עיתונאים. אני מוכרחה להגיד שזו הייתה המתנה הכי גדולה, כי העיתונאים מאוד התלהבו. היו כמה שפשוט היו מכורים לעניין, דודי גולדמן מידיעות אחרונות, אפי לנדאו בגלובס, היו כמה, והם פשוט פרגנו. הם כתבו כתבות בלי סוף, אנשים התחילו להבין בעצם מה הם יכולים להפיק מהדבר הזה.
תגידי, כמה עולה להתחבר לאינטרנט באותה תקופה?
הרבה כסף.
מה זה הרבה כסף?
החבילה הראשונה שהצענו הייתה $50 ל-30 שעות שימוש בחודש. כל שעה נוספת הייתה $2. זאת הייתה החבילה הראשונה. צריך להוסיף לזה גם את עלויות המונה של בזק. ואנחנו כמובן מאוד השתדלנו שיהיה מקומות שאפשר יהיה להתחבר לאינטרנט בשיחה מקומית, כי אז היה הבדל בין שיחה מקומית ושיחה לא מקומית, ולכן היו לנו חוות של מודמים בתל אביב ובחיפה ובירושלים. אז למעשה שני דברים מאוד קבעו בזמנו, המחיר כמובן שאפשר רק לחלק מהאנשים, אבל הבנו שכמובן השכבה הזו לא מספיקה, והעתיד הוא בזה שאחרים התחברו גם, ולכן שמנו דגש עצום מהיום הראשון על השירות. למעשה הסיסמה שלנו הייתה שירות 24/7, וזה מה שעשינו. כמעט כל הלקוחות בילו שעתיים, שלוש, ארבע, עוד פעם ועוד פעם עם אנשי התמיכה שלנו, כדי איכשהו להצליח להפעיל את הדבר הזה ולהתחיל להשתמש.
אז יש לי פה כל כך הרבה שאלות, אני לא יודע מאיפה להתחיל. בוא נתחיל כך. קודם כל, זה המון כסף. אפילו במונחים של היום, זה המון כסף. $50 ל-30 שעות, אחרי 30 שעות שבו, זה נגמר יחסית מהר, בטח בקצבים האלו, להוריד תמונת JPEG לקח חצי שעה, זה היה פשוט מטורף, אז זה גם המון, ועוד על זה יש את הפעימות מונה, אני לא יודע אם המאזינים יודעים או זוכרים, אבל היו שעות C ושעות שפל, והיה, זה הון, זה, לא, אני לא אגיד הון כסף, אבל זה הרבה מאוד כסף.
כן, אל תשכח שני דברים. אחד, זה שלא היה כל כך הרבה אז מה לעשות באינטרנט.
זה גם נכון.
אני לא בטוחה אם מישהו הוריד תמונות בכלל. ושתיים, בכל זאת, אנשים הבינו, ראו את התועלת ורצו להתחבר. והמחיר הוא היה אמנם גבוה, אבל הוא לא היווה מכשול אמיתי. מה שהיווה את המכשול האמיתי היה דווקא להבין איך לעשות את זה, כי זה לא היה פשוט. היה צריך לקנות תוכנה, היה צריך לחבר אותה.
אז זהו, אז קודם כל, שוב, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו זוכרים, אבל פעם זה היה עניין טכני להתחבר לאינטרנט. אגב, גם ברמת התוכנה של הווינדוס וכל מיני הגדר ווינסוק וכל מיני דברים, וואו, אני נהיה צעיר עכשיו ב-30 שנה, יש לי אותו שיער על הראש, רק בגלל שאמרתי ווינסוק. וגם בעניין של חומרה, היה צריך להזיז ג'אמפרים על המודם, בשביל IRQ וכל מיני סיפור, זה היה תיק פדרלי, הסיפור הזה. אז אנשי התמיכה בעצם עוזרים בזה.
אנשי התמיכה עוזרים בהכל. כן, מהרגע שאנחנו בנטוויז'ן השתדלנו למכור את התוכנה של הקמיליון, שזו הייתה תוכנה של נטמנג', כי פחות היינו חברה בת. היינו פשוט ממש מדריכים אנשים בדיוק מה לעשות.
לפני רגע אמר, תראה, זה לא שהיה הרבה מה לעשות באותה תקופה, למעט מייל באמת וכדומה. איך באותה תקופה אתם משכנעים אנשים שהם צריכים אינטרנט?
בהרבה קושי.
שזה אומר מה?
קודם כל היינו משתתפים בכנסים והיינו מנסים לאסוף קבוצות של אנשים רלוונטיים, אבל היינו ממש יורדים לפרטים. היינו אומרים לאנשים, תעשו חשבון, אתם רוצים לשלוח מכתב לארצות הברית. ייקח לכם כך וכך זמן לכתוב אותו, ויקח לכם, ויעלה לכם מבול כזה וכזה סכום עם המעטפה והכל, ואחרי שבועיים זה יגיע. עכשיו תיקחו אינטרנט, תעשו חשבון כמה זמן תשתמשו מתוך ה-30 שעות שיש לכם, כמה זמן תשתמשו כדי לכתוב את האימייל הזה, וזה יגיע תכף. והחשבון הכלכלי מראה שזה שווה.
עשיתם ממש מתמטיקה לאנשים.
ממש עזרנו, כן. כי הרבה לא היה מה להראות, היה גופר, אחר כך היה נטסקייפ בהתחלה, אבל לא היה הרבה מה להדגים, מה באמת אפשר לעשות עם הדבר הזה. ו-FTP מדבר רק יותר כבר לאנשי מקצוע שרוצים להעביר קבצים. זה לא מדבר לקהל הרחב.
ברקע החיבור של ישראל לרשת, בעצם עומדים שני גופים שהזכרת אותם ממש על קצה המזלג, ואני רגע רוצה לדבר עליהם. האחד זה בזק, והשני זה משרד התקשורת. ואני מנסה להבין פה את מערכת הכוחות והיחסים בין כל הצדדים. בוא נתחיל עם בזק. מערכת היחסים שלכם, של מחב"א עם בזק, היא לא מהמשובחות.
נכון. בזק ניסה בכל כוחו למנוע את כל הנושא של האינטרנט בישראל.
למה?
היה להם רשת X25, איסטרנט, וכשפגשנו את המנכ״ל בזק וסמנכ״ל בזק עם המנכ״ל של מחב"א, אבי כהן הראשון, בעצם אנחנו היינו בפגישה ואמרנו, אנחנו רוצים לקדם את הנושא של האינטרנט, הם אמרו, לא יקום אינטרנט בישראל. אנשים ירצו להשתמש ב-X25 איסטרנט. ויצאנו מהפגישה מאוד מוכזבים, גם כן כשניסינו גם כן להשיג קווים בינלאומיים, כל הזמן הם שמו רגל והם מנעו את כל נושא של חיבור. לדוגמה, כשאתה רוצה להזמין קו, בנק לאומי, בין הסניפים, מותר לו להזמין קווים, אבל אז בזמנו, היו צריכים בעצם ששני הנקצבות של הקו יהיו באותו ישות משפטית. עכשיו, אם אני עכשיו רוצה לחבר טכניון למכון ויצמן, זה שני גופים שונים, וזה אומר, אסור לעשות דבר כזה.
מה אתה אומר?
לכן היינו צריכים את ההתערבות של משרד התקשורת, שמאוד עזר לנו, ומשרד המדע, ומשרד התמ"ת, והם בעצם נלחמו נגד בזק, ובזק היה יותר חזק מכל שלושתם ביחד. אז היה לנו קושי.
אתה יכול לנסות ולהבין את ההתנגדות שלהם, על מה היא הייתה מבוססת? זה היו שיקולים מסחריים, או סתם חוסר הבנה?
זה היה כוחנות. כוחנות.
מה הניסיון שלך, רות, עם החבר'ה האלו? באותה התקופה, צריך להגיד, אנחנו מדברים על לפני 30-40 שנה, כן? אבל מה הניסיון שלך?
טיפה יותר טוב, כי כשאנחנו כבר קיבלנו רישיונות, אז היה ברור שבזק חייבת לתת לנו את התשתית, אחרת אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אז הם הבינו שהם צריכים לשתף פעולה, שיתפו פעולה, ותמיד אמרנו, יש לנו יחסי אהבה, שנאה.
ועכשיו אני חושב על זה, אני צריך להבין גם את האהבה, גם את השנאה. למה האהבה? כי אתם קונים מהם קווים.
קודם כל, כן. אנחנו קונים בלי סוף קווי תקשורת, בכל מקום כזה עם תחנת מודמים, זה קווים. האנשים שמשתמשים באינטרנט
זה פעילות מונה.
רצות הדקות.
אוקיי, אה? הבנתי את האהבה.
אז זה אהבה. השנאה, אני חושבת, הייתה בעיקר, כי הם בעצם רצו לעשות את זה בעצמם. והם צדקו. אם היו נותנים להם לעשות את זה בעצמם, לא היה ספק אינטרנט אחר, לא הייתה תחרות, לא היה כלום. הם הרי הייתה להם גישה לכל בית בישראל. הם יכלו תוך, לא יודעת, חצי שנה, כל המדינה לחבר. אז אהבה, שנאה.
אז לפני שהגעתי לכאן, בדקתי בפרוטוקולים שיש לי במחשב משנות 80 ו-90, ומצאתי שלא זכרתי שלפני שהוקם ה-IIX, על ידי איגוד האינטרנט, מצאתי שבעצם בפרוטוקולים של הראשוניים של איגוד האינטרנט רשום שם, שבזק ניסה, כשהם שמעו שאיגוד האינטרנט מקים את ה-IIX, הם אמרו, לא, אנחנו נקים את זה לבד, בלי התערבות של אף אחד אחר. שזה גם כן היה איזשהו ניסיון איכשהו להשתלט על השוק הזה, הם לא הבינו מה זה, אבל הם אמרו, בואו נשתלט עליו.
אני מיד אחזור ל-IIX, אבל לפני כן אמרתי, יש פה שני גופים שמשחקים, בזק, מונופול גדול מאוד, היום קצת קשה להיזכר, אבל הם היו מונופול כמו חברת חשמל. אין, זהו, יש רק חברה אחת ובזה זה נגמר. ומהצד השני משרד התקשורת, על פניו הם הרגולטור, הם אמורים לכופף את היד לבזק, אבל אתה אומר, זה לא כל כך פשוט.
לא כל כך פשוט. הם בעצם, אז בזמנו, הם היו יותר חלשים מבזק. בזק הוא מונופול עם אלפי עובדים, ומשרד התקשורת יושב במגדל השלום, בקומה 36 או משהו כזה, למעלה, עם 20 עובדים. אז הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל בזק היה שם פס ומחליט בעצמו מה הוא רוצה לעשות.
איך הם בכל זאת מנסים לעזור?
הם מנפיקים רישיונות לגופים כגון נטוויז'ן ו-ISP'ים אחרים. הם בעצם מודדים את הגופים המסחריים בישראל להתחבר לדבר החדש הזה, ומפרסמים את זה גם כן. עשו כנסים וימי עיון וורקשופס, כדי שאנשים יבינו שיש איזשהו דבר חדש, בואו תתחברו אליו.
ובעיקר, הם לא נותנים לבזק להיכנס פנימה כספקית אינטרנט. זה הרי החלטה של הרגולטור, לא?
אני לא זוכר אם הם מנעו מבזק בכלל. אני לא זוכר את זה.
מנעו.
מנעו,
חד וחלק.
אוקיי, יכול להיות שגם הסתכלו קצת לארצות הברית, מה שקרה שם עם AT&T, גם שם...
לקח זמן, יותר מאוחר, ב-96, פתאום AT&T קיבלו אישור לתת שירותי אינטרנט, וזה נתן... זבנג רציני בתעשייה, היו סיטואציות, אנחנו דיברנו אולי לצאת פאבליק באותה תקופה, והרימו טלפון למשרד התקשורת, ואמרו, AT&T קיבלה רישיון, האם יש סיכוי שתיתנו גם לבזק רישיון? והם אמרו, אנחנו לא יודעים, ואמרנו, אוקיי, אז אם ככה אין לנו מה לעשות הנפקה.
וואלה.
כן, אנחנו מדברים על 96.
אנחנו דיברנו על התקופה שבה האינטרנט אין בה הרבה מה לעשות. הדבר הזה משתנה כאשר ה-WWW מגיע, WWW, שכחתי W1, מגיע לעולם.
כן.
אתה מכיר את הסיפור הזה די מקרוב, לא?
כן. האיש שהקים את ה-WWW, טים ברנרס-לי, שעבד בזמנו כפיזיקאי בסרן, בשוויץ, בג'נבה, ובכנס ב-92 של ה-GENC, Joint European Network Conference, שמסתובב והיה בשנת 95 היה בתל אביב, אבל ב-92 היה באינסברוק באוסטריה, והיה איזשהו פוסטר סשן, שבו כל אחד מציג משהו בפרוזדור. ושם ראיתי פעם ראשונה את טים ברנרס-לי מציג את הנושא של WWW.
בפרוזדור.
בפרוזדור, כן. ושמות התרשמתי, עדיין לא ידעתי מי ינצח, או גופר או WWW, אבל בסופו של דבר זה היה WWW.
זה היה בעצם השינוי הגדול, פתאום יש דפדפן ויש ממשק גרפי ויש אתרי אינטרנט.
לא היה דפדפן, היה... עד שנטסקייפ
נכון.
לא היה משהו אמיתי, וזה נכתב על ידי מישהו בשם אנדרסון, באיזשהו גוף אקדמי, NCSA או משהו כזה בארצות הברית. הכל זה אקדמית לחלוטין, לא היה גוף מסחרי לבנות איזשהו בראוזר. מייקרוסופט התנהג באותו עת כמו בזק, להתעלם לחלוטין מהאינטרנט. זה לא קיים, יש לנו משהו אחר.
באותה תקופה עדיין עוד אין לנו איגוד אינטרנט ישראלי, ספקיות האינטרנט רק מתחילות ככה להתארגן. מחב"א, מעבר לזה שהוא מחבר כל מיני גופים מסחריים, דיברנו על זה, הם גם מנהלים את רישום הדומיינים הראשונים.
כן.
והיו לכם כל מיני חוקים, כי אתם צריכים להחליט למי אתם רושמים ואיך אתם רושמים. איך זה נראה? אם אני רציתי דומיין באותה תקופה, מה הייתי צריך לעשות?
היית פונה אליי באימייל.
די.
כן.
אליך.
כן.
היי הנק, אני יובל, אני רוצה לרשום www.yuval.co.il.
ובעצם הקמנו איזשהו חצי דף של חוקים, מה מותר, בעצם גם כן חילקנו, האם זה ACIL, COIL, NetIL, IDFIL, שם בעצם חילקנו את ה-second level domains, ובעצם ניהלנו את זה בידנית על קובץ TXT, והוצאנו חשבוניות, אבל באיזשהו שלב מחבר אמר, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו גוף אקדמי, אנחנו לא גוף מסקרי, אנחנו לא, אין לנו תשתית משפטית לנהל את זה, ולכן באיזשהו שלב, אני זוכר שאיגוד אינטרנט הוקם בשנת 95, אבל הביאו את השרבית הזאת ממחב"א לאיגוד אינטרנט ב-98, אבל בגלל שלא היה להם תשתית של שרתים ושל אנשים, הם עדיין לקחו את מחב"א כקבלן משנה בשנת 98-99 לנהל את כל הרישום הזה, אבל הצד המשפטי והאחריות נפלה אז על איגוד האינטרנט.
בתקופה שזה עדיין בידיים שלכם, איזה חוקים יש למה אפשר לרשום ומה אי אפשר לרשום?
היה ממש חוקים דרים מאוד.
תן לי דוגמה.
אסור לרשום fuck COIL. זה היה אחד מן החוקים הראשונים שאני זוכר, וכולם רצו לרשום את זה. ובעצם אמרנו אסור להשתמש במילים גסות או משהו, ולא פירטנו ולא היה לנו ועדות או משהו, פשוט החוקים היו מאוד מאוד דרים.
מי הוא אתר האינטרנט הראשון במדינת ישראל?
זה היה הוג'י, Hebrew University of Jerusalem, www.huji.acil, שנכתב על ידי מישהו בשם דודו רשתי.
והוא הדומיין הישראלי הראשון.
האתר www הראשון.
אתה הזכרת לפני כמה דקות את ה-IIX, לאלו שלא יודעים במה מדובר, בוא תסביר לנו רגע, מה זה?
ה-IIX הוא בעצם מחליף שבו כל הספקים בישראל יכולים להחליף דאטה במקום, אתה זוכר שבעצם הקווים הבינלאומיים הם מאוד יקרים, $500,000 או יותר, $1,000,000 לשנה, ולכן בעצם במקום להעביר את הדאטה בין NetVision בישראל מול בזק בינלאומי בישראל, דרך קווים בינלאומיים כל אחד, רצינו בעצם שהדאטה יזרום באופן מקומי, בגלל שהקווים הם יותר זולים. לכן ה-IX הוא Israel Internet Exchange, ובהתחלה בעצם הוקם על ידי איגוד האינטרנט, והמיקום, ההוסטינג, איפה ששמנו אותו, היה בהתחלת בחברת החשמל.
זאת אומרת, אם אני לקוח של NetVision, ואני גולש לאיזשהו אתר אינטרנט, שנניח מאוחסן על ידי ספקית אינטרנט אחרת, במקום שהפקט שלי יצא החוצה, מחוץ לגבולות ישראל, לאירופה או לאנשהו, ויחזור חזרה, וכל הדבר הזה מאוד יקר, כי הקווים האלה מאוד יקרים, למה לא ליצור מחלף שמחבר ישירות בתוך ישראל?
זה בדיוק הסיבה שהקמנו אותו.
אוקיי.
וזה היה באמת, מבחינתנו, מבחינת הספקיות, זה היה דבר נפלא. כי העלות של הקווי תקשורת הבינלאומיים הייתה עצומה, והתחרות בין החברות הייתה לספר למי יש קווים יותר גדולים, רחבים, למי, אצל מי יותר מהיר, וה-IAX היה פתרון נפלא, והיינו מסבירים לאנשים את זה בטלפון, זה היה אלמנט מאוד, מאוד משמעותי, וזה יחוזר קצת לנקודה של בזק, כי את התשתית של ה-IAX בזק נתנה. אז זה שוב, ככה בזק באמצע שם באיזשהו מקום.
אפרופו קווים בינלאומיים, נטוויז'ן ממש מממנת הנחה של קו לחול, נכון?
לא הנחה של קו, נטוויז'ן הייתה הראשונה שהשתמשה בקו לא לווייני. והיינו מפרסמים את זה כאילו שמישהו באמת הבין, אבל היינו מאוד מתגאים את זה, אנחנו היחידים ש... אבל זה עלה הון. כמעט כל השנים הראשונות, שליש מהתקציב של החברה היה תמיכה טכנית, ושליש היה הקווים האופטיים. מזכורות, כל השאר זה היה, כל השאר היה השליש. רציתי להוסיף עוד משהו, אפרופו, שנותן לנו קצת קנה מידה על מספרים. ב-95, תחילת 95, כשאלרונט ונטוויז'ן התחברו, היו בדיילאפ, בחיבור של האנשים, היו 3,000 איש.
3,000 איש? בכל נטוויז'ן.
כן.
וואו.
בזמנו זה היה הרבה.
היינו החברה, נטוויז'ן הייתה החברה המובילה באינטרנט בישראל, 3,000 איש.
מדהים. זה חצי שכונה בפתח תקווה, וזה המון.
וחברות, אני לא זוכר בדיוק, היו כמה עשרות חברות.
כשמסתכלים על גרף הגידול של מספר המשתמשים באינטרנט, האם זה גרף שפשוט עולה, 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 עולה מן קו ישר, או שמה לאורך ההיסטוריה שאתם מכירים, נניח עד סביבות תחילת שנות ה-2000, יש בכל זאת פיקים שפתאום קרה שם משהו? יש כאלה דברים במגמת החיבוריות באינטרנט, וזה פשוט קו אחד ישר.
גידול אקספוננציאלי, יפה, ממש, היינו גדלים במאות אחוזים. אבל לא היה שום אירוע מסוים שככה. פשוט אנשים התחילו לדבר על זה, והעיתונים שיהיו בריאים,
כן.
לא הפסיקו.
אם אני חוזר רגע ל-IAX, בהתחלה, כשהוא הגיע לעולם, כמה מידע הוא העביר שם?
לא הרבה, משהו כגון כמה מגביטים לשנייה, ורק היו ISP'ים מחוברים. הרישיון של משרד התקשורת מאפשר רק מי שיש לו רישיון להיות ISP להתחבר ל-IX. אוקיי, זה היה אקקום ונטוויז'ן ואלרונט וכל הספקים הם בעצם התחברו אחרי שנתיים שהתחברו כל אחד עם קו 64 או 128 ובאיזשהו שלב הגענו לקווי E1, שני מגביט לשנייה.
אוקיי, אתה יודע כמה היום הוא מעביר?
מאות גיגבייטים.
170 גיגבייט לשנייה, גיגבייט, כן, זה קפצנו משני מגה ל-170 ג'יגה. אוקיי, אתה יודע, לפודקאסט הזה אנחנו קוראים נקודה.il, איגוד האינטרנט הוא זה שמנהל את התשתית החשובה הזאת, את הדומיין הישראלי, ואמרת שבעצם העברת השרביט מתרחשת בדצמבר 98, נכון? זה הרגע שבו אתם כבר יכולים להתחיל לנוח, כי כאילו העבירו את המשקל לאנשים אחרים?
נכון, בסך הכל, מחפה לא רצה להתעסק עם כל הנושא המשפטי. בגלל שההנהלה ראה את זה כמשהו מאוד מסחרי, ולכן הם אמרו, זה לא העסק שלנו, אנחנו גוף אקדמי, ולכן בעצם אני ודורון שיקמוני ועוד כמה אנשים מהאקדמיה, בעצם הקמנו את איגוד האינטרנט, בהכרה זה היה בגלל שלא היה תשתית, הקמנו את זה תחת קבוצת SIG, Special Interest Group, באילה. אילה זה איגוד ישראלי
למערכות מידע או משהו כזה.
מידע, כן. אילה. ובעצם איגוד האינטרנט הוקם ראשון כ-Special Interest Group תחת אילה. וככה הוא מבחינה משפטית היה איזשהו רקע, עד שנתיים אחרי זה, עד שהוא יצא כעמותה אמיתית.
אוקיי, הנה השאלה האחרונה שלי אליכם. אינטרנט היא אולי האמא של הטכנולוגיות המשבשות. כן? זה ממש ההגדרה של טכנולוגיה משבשת ששינתה את כל העולם. היום כשיזמים מתחילים לחשוב על טכנולוגיות מהסוג הזה, מנסים לפתח אותם, מנסים להביא אותם, מנסים לקדם אותם, אתם הייתם שם כאשר הטכנולוגיה הזאת הגיעה וניסיתם להביא אותה ולהשתמש בה ולדחוף אותה. איזה עצות הייתם נותנים ליזמים כמוכם בעצם, שהם מנסים לעשות מהפכה, אולי לא בסדר הגודל של האינטרנט, אבל בסדרי גודל כאלה, מה היית מציעה להם, רות?
קודם כל צריך את התשוקה. צריך להתלהב נורא ממה שעושים, צריך להאמין שזה יכול לקרות למרות הקשיים, וצריך לראות שיש לקוחות. זה מאוד נחמד שיש רעיונות ויש דברים נדרים, אבל צריך לקוחות, ושהלקוחות יהיו מוכנים לשלם על זה. ובכלל, להקים סטארט-אפ זה דבר מדהים. כאילו, גם אם זה לא מצליח, זה חוויה שעד היום האנשים שהיו שם לא שוכחים אותה.
כמה שנים שימשת כמנכ"לית?
אני הייתי שם 6 שנים.
מה אתה אומר, הנק? זה כנגד כל הסיכויים כמעט, לא?
אם היית אומר לי אז, בשנת 90, יהיה חברת אמזון ותעשה כל הקניות שלך דרך האינטרנט, אני לא הייתי משקיע אפילו שקל בזה.
באמת?
באמת.
מה שמעניין הוא שבאמת כל הדבר הזה מתחיל מהמקום הזה שאנחנו קצת נוטים לזלזל בו היום. אקדמיה, אוניברסיטאות, והיה להם בסיפור הזה תפקיד ממש דרמטי.
נכון, והיום לא. והיום לדווני הוא לא המקום איפה שיש את הפיתוחים הכי משמעותיים באינטרנט. היום זה בגוגל, היום זה באקמי, היום זה בסיסקו, במייקרוסופט. האקדמיה לא מוביל יותר בתחום הזה ומחדש משהו. אבל בשנות 80-90, שם זה היה כל ההתקדמות של האינטרנט.
הנק נוסבכר ורות אלון, תודה רבה לשניכם. עד כאן נקודה IL, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור, נשתמע בפעם הבאה. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא שעליו דיברנו, וגם על נושאים אחרים, ייכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי, www.isoc.org.il. זה www.isoc.org.il. באמצעות האתר תוכלו גם להצטרף לקהילת החברים של איגוד האינטרנט הישראלי ולתמוך בהמשך עבודת האיגוד לשמירה על אינטרנט בטוח, חופשי ושוויוני לכלל החברה בישראל.